השיעור היום לילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו פסל רחל בת רבעה אברהם יעקב זיכרונו לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה.
שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף צדיק וב בא ומציע באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. הלימוד היום לילוי נשמת רבי יעקב דוד בן אברהם יהודה מצנר. אנחנו מתחילים בערך 10 שורות מסוף צדיקי עמוד ב. אנחנו באמצע סוגיית בעליו אמו, כשראינו את דעת רב אמנונה שבשביל לפתור צריך שהבעלים יהיו עמו מההתחלה ועד הסוף, עד שהוא נשבר או מת. והגמרה דחתה את רב אמנונה, ועכשיו נראה שגם אביי וגם רבא וגם רב אשי גם כן לא כמו רב אמנונה, אלא מספיק שהבעליו עמו בהתחלה, בשעת השאלה, ולא צריך שיהיה בעליו עמו גם בשעת השבירה או המיטה. אביי ורבא תולים את הלימודים שלהם במחלוקת של רבי יושעיה ורבי יונתן שכבר הזכרנו בדף הקודם בסוף צדיק דלת עמוד ב', שלפי רבי יושעיה אם יש רשימה של דברים תמיד הם יהיו מחוברים אלא אם כן התורה תחלק ביניהם, ולפי רבי יונתן להפך, תמיד הם יהיו מחולקים אלא אם כן התורה תחבר ביניהם. המחלוקת שלהם זה לגבי כללת אבי ואמו, לא ניכנס לזה. לענייננו, כשכתוב בעליו אמו או בעליו לא אמו, למה זה מתייחס? לבכי ישאל, או לבנשבר או מת, או לשניהם ביחד. אז לפי רבי יושעיה זה מתייחס לכל ביחד, כי תמיד הכל מחובר, ולפי רבי יונתן זה מתייחס כל אחד בנפרד. אז עכשיו נראה איך לומדים מזה. אז אביי אומר כרבי יושעיה, אז כשכתוב שאם בעליו אמו הוא לא משלם, אז זה אומר שאם בעליו אמו בשניהם הוא לא משלם. אבל אם רק באחד מהם הוא כן משלם, רק שאנחנו לא יודעים באיזה אחד מהם. לעומת זאת, אם נלמד מהסוף, אז אם בעליו לא אמו, אז הוא כן משלם. אם בעליו לא אמו במה, אז עוד פעם, בשניהם. משמע שאם הוא אמו באחד מהם, אז הוא לא משלם. אז מקודם יצא לנו שאם הוא אמו באחד מהם, זה לא מספיק. צריך שהוא יהיה אמו בשניהם. עכשיו יוצא שמספיק שהוא יהיה אמו באחד מהם בשביל לפתור. אז יש סתירה, אז אומר אביי, תלוי באיזה מהם. אם הוא אמו בשאלה, זה מספיק בשביל לפתור. אבל אם הוא אמו בשבירה או במיטה, זה לא מספיק. צריך שהוא יהיה אמו גם בשאלה. אז זה הלימוד של אביי. רבא מגיע לאותה מסקנה רק בדרך אחרת, רבא הוא כמו רבי יונתן, אז מהפסוק הראשון שאם בעליו אמו הוא לא משלם, אז אם בעליו אמו מספיק אחד מהם, כי לפי רבי יונתן הרשימה היא מפוצלת. אבל מהפסוק השני שאם בעליו לא אמו אז הוא כן משלם, אז עוד פעם, אם הוא לא אמו, באחד מהם. משמע שבשביל לפתור אותו צריך שהוא יהיה אמו בשניהם. אז בהתחלה יצא לנו שבשביל לפתור מספיק אחד, עכשיו יוצא שבשביל לפתור צריך את שניהם. אלא מה? אם הוא אמו בשאלה, זה מספיק בשביל לפתור. אם הוא אמו בשבורה או מתה, זה לא מספיק, צריך שהוא יהיה אמו בשאלה. אז לפי שניהם אותה מסקנה. אם הוא אמו בשאלה, זה מספיק בשביל לפתור, אבל שבורה ומתה, זה לא עוזר לנו. רב אשי אומר אותו דבר, רק מלימוד אחר. וכי ישאל איש מאים ראהו, אז הוא מדייק, מאים ראהו ולא אם ראהו. כלומר, ברגע שראהו המשאיל איתו בשעת השאלה, בשעת הוכי ישאל, כבר אז זה פותר ולא אכפת לי שהוא לא איתו בהמשך. אז ראינו שזה מסקנת הגמרא, מספיק שהוא אמו בשעת השאלה. ואנחנו עוברים לסוגיה הבאה. אנחנו קצת מעל אמצע צדיק וב עמוד א', עכשיו נראה אוסף של שאלות ששאל רמי בר חמה, מכאן כמעט עד סוף הדף. הקבוצה הראשונה של השאלות הן שאלות כלליות על שאלה, לא על שאלה בביילים, אחר כך הוא עובר לשאלה בביילים, ובסוף יש שאלות לגבי נכסי מילוג. אז קודם כל שאלות כלליות על שאלה, שואל רמי בר חמה, האם כל שאלה נחשבת שאלה, או שיש הגבלות, שזה דווקא אם זה שאלה רגילה, דווקא אם זה עניין ממוני, כלומר אם אדם שאל בהמה בשביל להרביע אותה, לא בשביל להשתמש בה. אז מצד אחד הוא נהנה, מצד שני זה לא דבר רגיל, או אם הוא שאל אותה בשביל להשוויץ איתה, האם צריך הנאה ממונית דווקא או לא, ואם צריך הנאה ממונית, האם צריך הנאה שישווה פרוטה, או שגם אם לא שווה פרוטה. ואם צריך שווה פרוטה, האם צריך שאותה פרה נותנת פעולה של שווה פרוטה, או אם למשל הוא שאל שתי פרות וביחד יש שווה פרוטה, האם זה מספיק או לא? רמי בר חמה לא ענה השאלות האלה. ואנחנו עוברים לקבוצה השנייה, אנחנו שתי שורות לפני השורות הרחבות, פה זה כבר שאלות על שאלה בביילים. המשותף לכל השאלות שנראה זה שהשאלה היא מי כאן בדיוק נחשב הביילים ומי כאן בדיוק נחשב השואל. אז שאלה ראשונה, אדם שאל משותפים, ורק אחד מהשותפים נשאל עם הפרה. האם צריך ששני השותפים ישאלו או שמספיק אחד? ולפחות בחצי הוא יהיה פטור. ואותו דבר להפך, שותפים ששאלו מאדם אחד, ואותו אדם נשאל רק לאחד מהשותפים. האם צריך להישאל לשני השואלים או שמספיק להישאל רק לאחד מהם? כשבשתי השאלות השאלה היא האם לפחות מחצי יהיה פטור או שלא יהיה פטור בכלל. אז זה היה הקבוצה הראשונה של שאלות לגבי שותפים. קבוצה שנייה זה בעל ואישה. כשהנושא זה נכסי מילוג, נכסי מילוג זה נכסים שהם של האישה, אבל הבעל יש זכויות בהנאה מהפירות של הנכסים, ויש מחלוקת בין רבי יוחנן וריש לקיש, האם אדם שקונה רק פירות, האם זה נחשב שהוא גם בעלים על גוף הדבר? האם קניין פירות כקניין הגוף או לא? לפי רבי יוחנן כן, לפי ריש לקיש לא. נפקמין האם הוא יכול להביא ולקרוא ביקורים או לא? לא ניכנס לזה. לענייננו, אדם שאל מאישה, ובמקום שהאישה תשאל עמו, הבעל של האישה נשאל עמו. עכשיו, הפרה שהאישה השאילה, הפירות של הפרה שייכים לבעל. אז אם אני אומר שהבעל הוא בעצם בעלים כי הפירות שלו, אז זה נחשב בעליו עמו, כי הבעל נשאל עם הפרה. אבל אם הבעל יש לו רק פירות ולא אומרים קניין פירות כקניין גוף, אז הבעל הוא לא בעלים, אז זה לא נחשב שאלה בבעלים. ואותו דבר להפך. אישה שאלה פרה, והמשאיל נשאל עם הפרה, אבל לא לאישה, אלא לבעלה. אז שוב, אם אישה שואלת משהו, אז ההנאה מאותו משהו גם כן עוברת לבעל. אז בעצם הבעל זכאי בפירות של מה שהאישה שאלה. אז אם נאמר שקניין פירות כקניין הגוף, אז בעצם נחשב שגם הוא שאל. ואז זה יחשב שמירה בבעלים, כי הבעלים נשאלו אצל אותו בעל. אבל אם קניין פירות לאו כקניין גוף, רק האישה היא השואלת והבעל הוא לא השואל, ואין פה שמירה בבעלים. שאלה האחרונה בקבוצה הזאת של מי בדיוק נחשב הבעלים, זה לא שאלה של רמי ברחמה אלא של רבינה. אם הבעלים לא נשאל עם הפרה, אלא שלח שליח. האם אומרים גם במקרה כזה שלוחו של אדם כמותו או לא? ונסביר קצת מה שבכל התורה אומרים שלוחו של אדם כמותו, זה לגבי מעשים, שהמעשים של השליח מתייחסים למשלח. אבל פה זה לא עניין של מעשים, זה עניין של זהות. האם השליח יש לו את זהות המשלח מספיק בשביל שזה ייחשב שמירה בבעלים? ואומר רבי אחא בר אביה שזה בעצם המחלוקת בין רבי יונתן לרבי הושעיה, האם הבעל יכול לשלוח שליח להפר את נדרי אשתו. גם בשליח מבין רבי אחא שזה לא עניין של מעשים, אלא עניין של זהות הבעל. אז רק אם אני מחשיב את השליח כאילו הוא הבעל, רק אז הוא יכול להפר את נדרי אשתו. רבי יונתן אומר שכן, רבי הושעיה אומר שלא, אז אותו דבר פה, שרק אם לשליח יש את זהות המשלח, זה ייחשב בעליו עמו. ולשאלה הבאה של רמי בר חמה, אנחנו עוזבים עכשיו את דין שאלה ושאלה בבעלים, ועוברים לדון במה שהרגע הזכרנו, נכסי מילוג של אשתו. שואל רמי בר חמה, בעל בנכסי אשתו, האם הוא שואל או סוחר? כלומר, אמרנו כבר שנכסי מילוג, גוף החפץ שייך לאישה, אבל הבעל נהנה מהפירות. אז בינתיים, אבל איפה גוף החפץ? אצל הבעל, כי הוא נהנה מהפירות. אז איזה אחריות יש לו כלפי גוף החפץ? למשל פרה, אז הוא חולב אותה. מה קורה אם קורה משהו לפרה עצמה? האם הוא אחראי כשואל או כסוחר? אומרת הגמרא, מה זה משנה? הרי סוף סוף היא נשואה לו, אז זה נחשב שמירה בבעלים, כי גם היא שאולה לו כביכול לאותה מלאכה של הפרה שלה. אז בין אם זה שואל בין אם זה סוחר, הוא יהיה פטור כי זה שמירה בבעלים. אז עכשיו אנחנו צריכים למצוא מצב שבו היא העבירה לו את הפרה, ובכל זאת זה לא שמירה בבעלים. אז הצעה הראשונה זה שהוא שכר ממנה את הפרה עוד לפני שהם התחתנו, ואז מתחתנו. אז אם בעל בנכסי אשתו הוא שואל, אז זה הפך להיות מסחירות לשאלה, והשאלה הרי היא בבעלים, ואז הוא יהיה פטור לגמרי. אבל אם הוא סוחר, אז זה היה סחירות וזה נשאר סחירות, אז הגמרא מבינה שזה יישאר סחירות שלא בבעלים, ואז הוא יהיה חייב לפחות כסוחר. דוחה הגמרא, למה? כמו שאתה אומר שזה יעבור מסחירות לשאלה בבעלים, זה יכול גם לעבור בחתונה מסחירות שלא בבעלים לסחירות בבעלים, וגם כן הוא יהיה פטור. אז למען נפקמינה, אם הוא שואל או סוחר, עדיין זה יהיה בבעלים. אז הגמרא מציעה הצעה שלישית והאחרונה, לא שהיא הזכירה לו, אלא שהיא שכרה ממישהו אחר, ואז היא התחתנה. אז כשהיא מתחתנת זה עובר אליו, אז היא בעצם סוחרת שאו הזכירה או השאילה, תלוי בשאלה של רמי בר חמה, וזה תלוי במשנה שראינו בדף למדי עמוד ב'. שם ראינו שאם בעלים הזכיר למישהו, והסוחר הזה השאיל למישהו שלישי, ואצל השלישי קרה אונס. אז הרי השלישי הוא שואל, הוא חייב באונסים. האמצעי הוא סוחר, הוא פטור באונסים. אז אומרת הנקמה, השואל ישלם לסוחר, והסוחר מרוויח כי הוא לא צריך לשלם לבעלים. רבי יוסי אומר, מה פתאום? כיצד עלה עושה סחורה בפרתו של חברו? איך הוא מרוויח על חשבון הבעל הבית? אלא השואל ישלם ישירות לבעל הבית. אז לענייננו, לפי תנא קמא, שהשואל יש לו עסק עם הסוחר, אז אותו דבר כאן, אישה ששכרה ואז התחתנה, זה לא משנה אם הבעל הזה עכשיו הוא סוחר או שואל, ממילא זה שמירה בבעלים. כי הוא יש לו עסק עם הסוחר שזה אשתו. אבל לפי רבי יוסי שהשואל השלישי, במקרה שלנו הבעל, לא מחויב לאמצעי האישה, אלא לבעלים הראשונים, מדלגים על האישה, אז זה כבר לא שמירה בבעלים. ואז השאלה של רבי חמה היא, האם הבעל הוא שואל או סוחר? ופה השאלה שלו רלוונטית. אז זה השאלה של רמי בר חמה. עונה לו רבה, הוא לא שואל והוא לא סוחר, אלא הוא לוקח. וזה בעצם קנוי לו לזמן עד שהוא יגרש את האישה, או עד שהוא ימות, ואז זה חוזר לאישה. מאיפה רבא למד את זה? מרבי יוסי ורבי חנינה שאמר שבאושה תקנו שאם האישה מכרה את הנכסי מילוג בזמן שהיא נשואה לבעלה, אז כמובן שהקונה לא יכול ליהנות מהפירות כי הפירות שייכים לבעל, אבל ההנחה היא שאחרי שהבעל ימות זה יגיע לקונה. אם האישה נפטרה קודם, אז הבעל מוציא מהלקוחות, כי הוא אומר אני קניתי קודם. עכשיו מתי הבעל קנה? אלא כנראה שתקנו שהבעל קונה את נכסי המילוג של אשתו. אז זה שלב ראשון בנכסי מילוג. עכשיו שהגענו למסקנה הזאת, אנחנו עכשיו באמצע עמוד ב', מה קורה אם אישה ירשה מאבא שלה הקדש? וההקדש הזה הרי עובר לבעל, כי בעל בעצם קונה את נכסי המילוג של אשתו. עכשיו ברגע שאדם מוכר הקדש, אז יש פה מעילה. אז מי כאן מעל? אומר רבא, אף אחד בעצם לא מעל. לא האישה, לא הבעל וגם לא הבית דין באותו הדור, כי אף אחד לא רוצה את התקנה הזאת אלא להתרה, ופה זה לא להתרה, זה לאיסור, אז אף אחד לא מעוניין שהבעל יקנה את נכסי המילוג האלו. אלא מי מעל? רק אם הבעל ישתמש בזה, רק אז הוא מעל. ואנחנו 13 שורות מלמטה בעמוד ב', בדף הבא אנחנו נלמד על פטור נוסף שיש בשאלה, שזה מת המחמת מלאכה, כל טוב.